לא מצליח. כל הכבוד. טוב.
נשאר את זה טוב, לא יודע מה...
מה היה כאן, כן. טוב, אנחנו ממש באמצע הסיפור. בנינו, אני חושב, את הרקע. אנחנו התחלנו פרשת וירא, וראינו שיש פה שני אירועים. הסיפור התחיל, ואני אסכם בשביל דבר השבוע, שנוכל להגיע יותר לתמונה הכללית. וירא אליו השם בן עולם ההורה, והוא יושב את החרול כחום היום. וירא אליו השם, אנחנו בעצם מרצינו קצת לקרוא את הפסוקים אחרת, אני רק אזכיר. נכנסו פה כמה פסוקים באמצע, בין פסוק א' ופסוק ב', נכנסו כמה פסוקים. וירא אליו השם בן עולם ההורה, הוא שפתח אוהל כחום היום, מה וירא אליו השם, מה שאמר לאברהם בפתח אוהל, צירפנו את הפסוקים, יודיים. מה שם אמר, הבחסה אני מאברהם אשר אני עושה, אברהם היו יהיה לגול גדול ועצום, ונברכו בו כל גוי הארץ, כי להטיב למען אשר יצוות בניו ולביתו אחריו, ושמרו דרך השם לעשות את הקרם המשפט למען אבי השם, את אברהם אשר דיבר עליו, ויאמר השם, זקת לו באמורה כי רבה. כן, רצינו להגיד שוויאמר השם, זה בעצם מה שאמר לו בתחילת וירא. כלומר, אם אני מחבר את הפסוקים, וירא אליו השם בן עולם ההורה, ויאמר אליו, זקת לו באמורה כי רבה, וחנתם כי חנתם מאוד, ירדנה וירא.
ביום
עשו משהו, כן, זה חלק טוב. אני אומר פסוקים ראשונים קודם כל, כן? כלומר, כשהשם מתגלה לאברהם בתחילת פרשת וירא, הוא מספר לו שהוא הולך להפוך או לבדוק את דור. כן, איך עוד ראייה קטנה לזה, כי אחרי שאומר לו את זה, ירדנה וירא כצעקתה הבא אליי עשו קלה, ואם לא ידע, כתוב, ויפנו משם אנשים וילכו סדומה. זה כאילו, שוב פסוק שקטוע, נכון, הרי כבר אברהם הלך איתם, כתוב פסוק תזיין, ויקרו משם אנשים וישקיפו על פני סדום. ואברהם הולך למה משלחם. ואז התורה מספרת לי שהשם אומר מה אני מחסה מאברהם, ואומר לו, זקת סדומה מורה כי רבה, ואז שוב חוזר התורה ואומרת, ויפנו משם אנשים וילכו סדומה. נכון? אבל כבר אמרנו את זה. זאת אומרת שכל הפסקה באמצע היא פסקה מוסגרת, שהיא נאמרה לפני כן. רק עכשיו התורה חוזרת את זה כי נשים אותי במקום. ברור מה שאני אומר? צריך טוב שזה התחיל, הוא ברור. בסדר. וירא אליו, השם מתגלה לאברהם, לא כתוב מה אמר לו, ויש פה את הסיפור של שלושת המלאכים, בסדר? שמספרים לנו על לידת הבן. ואז כתוב שאברהם הולך מלווה את המלאכים שהולכים לכיוון סדום, ואז כתוב והשם אמר המחסה אני מאברהם אשר אני עושה, ואז אומר השם לאברהם זעקת סדום האמורה כי רבה. ואז כתוב שאברהם שהוא מלווה אותם, כן, והשקיפו לא בדיוק מלווה, כתוב ואפילו משם אנשים והלכו סדומה. אז אני מבין שכל זה מאמר מוסגר, זה לא קרה כאן עכשיו. אברהם אומר למלווה, אף שנייה אני רוצה להגיד לך משהו שקרה קודם, והשם אמר אל אברהם, כן? מה שקרה קודם, ואחרי זה חוזר לסיפור. אז כל זה אני לוקח ושותל פה. בסדר? זה גם פעם שעברה, אני ככה מובן, זוכרים בערך. ואז מה יוצא מזה? שבעצם כבר כאן, השם מגיע לאברהם, הוא יודע שהולכים להפוך את זה דום. ולכן כשהוא רואה שלושה מלאכים, ברור מה זה שלושה אנשים האלה. הם לא סתם עוברים במקרה, עברו דרך חברון, הם בדרכם לסדום. אנחנו יודעים את זה גם בראש, שאומר לו, תקשיב, אני הולך לבדוק מה קורה בסדום. ירדנה וירא, אני הולך לראות, איך השם יורד? אני שולח אנשים. אחרי זה שאברהם נושא את עיניו, וישא עיניו ויער, והנה שלושה אנשים ניצבים עליו, הוא מבין, הנה, זה שלושת אנשים שעוברים לסדום, עוברים דרכי, אבל הם בדרך לסדום, זה היה ברור מראש. וכשאברהם יושב באוהל, והמלאכים מדברים איתו בכלל על נושא אחר. אשא אשתך, ויאמר הנה באוהל, שנה הבאה יהיה לך בן. זה הנושא השולי של השיחה. כלומר, הם ישבו באוהל, ודיברו על מה מתחת לעץ, ודיברו על התפקיד של המלאכים, הולכים לבדוק את הדום, מה יש שם? זה הנושא, בשביל זה הם ישלחו. זה לא היה משהו סודי. תוך כדי הם מספרים לאברהם שיהיה לו בן. זה המסורה השולית, היא לא עיקר השטיחות של המלאכים. הם משלחים מסדום. תוך כדי מספרים לאברהם שיהיה לו בן. אז אנחנו צריכים לשאול, למה זה חשוב? לא זה הנושא, זה לא זאת השטיחות שלהם. הם משלחים מסדום. אז למה התורה מסלמה, למה הם דנים בבן? זה שאלה שאנחנו משאירים אותה פתוחה. אבל אברהם אברהם ברור מה המטרה של המלאכים. והנה אחרי האירוח היפה הם קמים בדרך, והולכים לסדום, משרים בדרכם, נכון? ועכשיו התורה מספרת לי, אתה יודע, בעצם לא סיפרתי לך, אבל עכשיו אני מספרת לך שהם היו בדרך לסדום במהתחלה, ואברהם ידע את כל זה, ועכשיו כשהמלאכים בדרך סדום והפנו משם האנשים והלכו סדומה, ואברהם עודנו עומד לפני השם. המלאכים המשיכו בדרכם, ואברהם המשיך את אותה התגלות הראשונה שהייתה לו, נכון? אברהם היה בפתח אוהל, עכשיו אומר לו, אני עכשיו הולך לבדוק את סדום. הנה, בבקשה שלושת האנשים. מגיעים שלושת האנשים, אברהם מארח אותם, מכין להם ארוחת טעימה, מדברים, משוחחים, מספרים על לידת הבן, וממשיכים סדומה. כל זה הוצאה לפועל של המשפט הראשון שנאמר לאברהם בתחילת וירא. וירא אליו השם, ויאמר, זעקת סדום עמורה, כי רבה. בסדר? עכשיו, אחרי שהמלאכים הולכים, אברהם עונה. התשובה של אברהם, ויגש אברהם ויאמר, אף תספה צדיקים רשע, אולי יש 50 צדיקים מתוך העיר, זה תשובה להשם על הדיבור הראשון. באמצע באו המלאכים, בירכנו אותם, עברו כמה שעות באמצע. אבל כל זה היה חלק מהאתגרות של השם אליו. הנה, אני שלח את האנשים לראות את סדום. הלכו האנשים, המשיכו בדרכם, עומד אברהם ומתחיל עכשיו להתווכח.
למה לא
צריך לדעת? כן, צריך לארח אותם, להגיעו אנשים. נכון. שאומר, הנה האנשים שאני שולח עכשיו לבדוק את סדום, מקבל אותם, הוא מקבל אותם, מארח אותם, משוחחים, מדברים, הולכים. עכשיו אברהם מתפדה לענות להשם.
למה בעצם
המלאכים
יש צורך שהם יגיעו לאברהם?
זאת השאלה הגדולה, נכון? השאלה הגדולה שכל הפרשנים שואלים, כן, כבר השם אומר. השם אמר, חסני מאברהם אשר אני עושה? איך אני יכול לא לספר לאברהם? נראה שהזכרנו את פעם שאברהם, נזכיר את זה בקיצור. זו שאלה מוזרה. השם אומר, מה, אני יכול להספיר מאברהם שאני הולך להפוך את סדום? כן? מה, אתה חייב לספר לו כל מה שאתה עושה בעולם? השם עושה הרבה דברים בעולם. כל דבר שהוא עושה הוא מספר לאברהם. חסני מאברהם אשר אני עושה? אברהם יהיה לגוי גדול ועצום, לבחור בכל מה שקורה בארץ. בסדר, אברהם יהיה גוי גדול. למה זה אומר שאני לא יכול להסתיר ממנו מה אני עושה בסדום? יש בסדום רשעים, צריך להשמיד אותם, מה זה קשור לאברהם? אז הפרשנים דנים בזה. ברמנאל אומר, נראה לי ברמנאל, אומר שבגלל שהבטחתי לו את ארץ ישראל, עכשיו אני הולך לעשות לו עכשיו חור בארץ ישראל, להפוך את סדום למלח. אז מה, זה לא יפה שנותן לו מתנה ונקלקל לו חלק. אני חייב לספר לו את זה. כלומר, מה הקשר? למה אתה תספר לאברהם? בגלל שהבטחת לו את הארץ, ועכשיו אני הולך לפגוע בהבטחה. עדיין, זה קשר עקיף. עוד פרשן אומר, אני לא זוכר את כל הפרשנים. אומרים, שמא אברהם ישמע מה שעשיתי לסדום, ושמא אברהם יחשוב, הוא, כמו שהשם הפך את סדום, אולי גם יהפוך אותנו מתישהו. אני צריך להגיד לו, לא, לא, זה הם, כי הם רשעים, לך, תדאג, זה לא יקרה. משהו כזה. אבל צריך לחפש את הקשר בין אברהם לסדום, כי באמת אין שום קשר. סדום רשעים, צריך להפוך אותם. למה צריך לספר את זה לאברהם? והתורה גם, השם גם אומר, כאילו, יש עניין לספר את זה. אני לא יכול לא לספר. המחסה אני מאברהם אשר אני עושה בתמיהה. אני לא יכול להסתיר ממנו. למה לא? מה זה משנה? יש עונש לרשעים, למה צריך לספר את זה לאברהם? שאלה פתוחה. אבל אנחנו פה מרגישים שפה עכשיו יש שני סיפורים. שני סיפורים שמשתבים אחד בשני. וכל השאלה זה השילוב. סיפור אחד זה להפוך את סדום. נשלחים מלאכים להפוך את סדום. באמת אברהם לא היה אמור לדעת מזה כלום. גם לא צריכים לעבור דרך חברון. לא צריך לעצור אצל אברהם ולא יכול לצלוח ארוחה. אבל אתה אומר, כן, כן, זה חשוב מאוד שאברהם ידע מזה. אני לא יכול להסתיר. לא ברור. וסיפור שני של אברהם, בין מלאכים אל אברהם, מספרים לו על סדום, טוב זה לא מעניין את אברהם, מה לו ולסדום, וגם מספרים לו שיהיה לו בן. טוב, זה כן נוגע לאברהם, זה מאוד מעניין. ושרה כן יודעת, ולא סדום. אז זהו, סיפור יצחק וסיפור סדום, האם יש קשר ביניהם? זה נראה כאילו שני סיפורים שמולבשים אחד לשני, שלכאורה אין קשר ביניהם, אבל התורה מחבר ביניהם, והשם מחבר ביניהם. זאת אומרת, אני לא יכול לחסות מאברהם. אז מה הקשר בין סדום לבין יצחק? בסדר? יש פה סיפור אחד. והתשובה היא, מה שאולך לקרות עכשיו, שזה הוויכוח של אברהם עם השם. נראה שלא קרה אותו פעם שעברה, אז בואו נקרא אותו מהר, בסדר? אחרי זה ננסה לראות את כל התמונה, את התמונה השלמה. אז אנחנו פרק י"ח, פסוק כ' ב'. כן, י"ח כ' ב'. והפנו משם האנשים, והלכו סדומה. ואברהם עודנו עומד לפני השם. וגש אברהם ויאמר, האף תספה צדיקים רשע? אולי יש 50 צדיקים בתוך העיר? האף תספה ולא תיסע למקום למען 50 הצדיקים אשר בקרבה? חלילה לך מה לעשות כדבר הזה? להעמיד צדיקים רשע? ויחד צדיק הרשע? חלילה לך, השופט כל הארץ לא יעשה משפט? ואומר השם, אם נמצא בסדום 50 צדיקים, בתוך העיר ונצאתי לכל המקום בעבורם. ואז אברהם ויאמר, הנה נעלתי לדבר אל השם ואנוכי עפר ואפר, אולי יחסרו את 50 הצדיקים חמישה, ותשחית בחמישה את כל העיר. ויאמר, לא ישחית אם ימצא שם 45. יוסף עוד אליו לדבר אליו ויאמר, אולי ימצאו שם 40, אני אומר, לא אעשה בעבור 40. הוא אומר, אנא איך השם, הוא אדבר, אולי מצאו שם 30? הוא אומר, לא אעשה אם נצא של 30. הוא אומר, נא, אל תדבר על השם, אולי מצאו שם 20? הוא אומר, לא אשחית בעבור 20. הוא אומר, אנא איך השם, אני בא אחר פעם, אולי מצאו שם 10? זהו להשחית בעבור 10. ואין לך השם קשה לדבר על אברהם, ואברהם שב למקומו. זה ויכוח מרתק, הוויכוח הזה דו שיח מפתיע מאוד, אין דוגמתו בתנך. מנהלים עשה אותנו לקדוש ברוך הוא בשוק 50, טוב, בסדר, היה לה 45, בסדר, נו, 40, 30, 20, 10, טוב, יאללה, בסדר. כי שחת את אותו, הורדת אותו עד הרמה הכי נמוכה שאפשר. זה דו שיח מוזר, ועכשיו מה ביקשת משהו, קיבלת, מה עכשיו, זה מה שישמע מוזר, ישמע מוזר. אבל בעצם הבקשה היא מאוד מוזרה. הבקשה היא מאוד מוזרה. מה אומר אברהם? אם יש 50 צדיקים בתוך העיר, תיסע לכל העיר. תיסע לכל העיר. זה אבסורד. אנחנו יודעים מי זה סדום. גם אברהם יודע מי זה סדום. ואנשי סדום רעים וחטאים להשם מאוד. אנחנו יודעים את זה. כל העולם יודע מי זה סדום. אז מה אומר אברהם? אם יש 50 צדיקים, תסלח להם. תסלח להם, מבטר להם. זה יכול עוול. אבל נורא, בגלל 50 צדיקים תשאיר עוד 2,000 רשעים מושחתים כאלה. מה הקשר? כאילו יש צדיקים אז לא הורגים את הרשעים? שואל פרשנים, מה שאברהם מציע זה, עליו צריך להגיד השופט כולה רצו לעשות משפט, זה משפט? יש צדיקים, אני מצטע, תשאיר את הרשעים שפסיכו לעשות את הרע שלהם. עכשיו מגיע למסקנה שצריך להשאיר את דום זעקת דום אמור הכירה בה וחתם כי חדה מאוד. אם כן אני עושה עוד מה קורה שמה, ואם כן, אז כאלה, אנחנו נחלה אותם. צריך לראות אותם, גם מסכנה שאין להם מקום בעולם. אז מה אתה אומר? לא, יש כמה 50 צדיקים. אז מה? אז מה יש 50 צדיקים? צריך להשמיד את הרשעים. יש לי פתרון יותר טוב. אברהם אומר, השם רוצה להשמיד את כל העיר. ואברהם מגיע בביקורת חריפה נגד השם. השופט כל הארץ עושה משפט, זה עוול. האמת שאברהם צודק. להשמיד את כל העיר. עם הצדיקים שבא, זה עוול. נכון? מה, יש 50 צדיקים? ומה שהשם עושה, לכאורה, אברהם קורא איזה חליל הלך, השופט קורא עושה משפט. אבל גם המצא של אברהם היא לא טובה. מה המצא של אברהם? אם יש 50 צדיקים, תותר לכל העיר. יאללה, כל העיר תגן אליה. זה גם עוול. גם הרעיון של הקדוש ברוך הוא, וגם הרעיון של אברהם, הם לא ישרים. לא, על שני אפשר להגיד, השופט קורא עושה לעשה משפט. לי יש פתרון שלישי. הרבה יותר פשוט. שכל לכל אחד גם היה מציע. נכון? לא מה שהשם אומר, לא שמה אברהם אומר, או מה שאברהם אומר. מה זה שישי? מה? תוציא את הצדיקים, תהרוס את העיר. לא? הכי פשוט. יש 50 צדיקים, נכון? תוציא אותם, אתה לא רוצה לפגוע בהם. נכון? והיה כצדיק הרשע, גם תספי, אהב תספי ויוצא למקום בהם. אנחנו אומר, אהב תספי צדיקים רשע? נכון? לא נספה צדיקים רשע. נוציא את הצדיקים, ננקה את המקום, וזהו. זה הפתרון הכי אידיאלי. צדיקים לא נפגעו, הרשעים מושמדים, זה יותר טוב מה שהשם אומר, יותר מה שאברהם אומר. לא? הסכים איתי? יותר מזה, זה מה שקרה בסוף. עובדה שאני צודק, זה מה שקרה בסוף. היו 2.5 צדיקים, 3.5 צדיקים. נכון? לוט, שתי הבנות שלו, חצי אשתו. בסדר? 3.5 אנשים צדיקים. מה עשינו? לא ויתרנו לכל העיר בגללם, לא השמענו אותם עם הרשעים, הוצאנו אותם, השמענו את העיר. סימן שאני צודק. אז איך הקדוש ברוך הוא אברהם לא חשבו על הפתרון הזה יותר טוב. רק אני הצעתי אותו, מה הוא שמע? נכון? אלא מה? ברור, ברור שאני פה אחרי לגמרי. פה אנחנו מגיעים סוף סוף לנקודה העיקרית. מה שאברהם אומר פה, הוויכוח של אברהם עכשיו, אתם יודעים מה, אני אגיד משהו יותר שני האחרון, אני אשאר עוד שאלה. חוץ מהבקשה של אברהם, על התוכן של הבקשה, שהוא מוזר, תסלח לכל העיר עם כל הרשעים שבה, הלשון של אברהם, אני יודע אם יש משהו דומה לזה בכל התנך. חזם אומרים, אולי איוב, אברהם ואיוב מתחרים ביניהם, מדיבר בצורה יותר חריפה. כן? היגש אברהם ויאמר, האף תספה צדיק עם רשע? אולי יש 50 צדיקים בתוך העיר, האף תספה ולצא למקום בעבור החושים, חלילה לך עושה כדבר הזה, למי צדיקים רשע, והצדיק רשע, חלילה לך, השופט כל הרצון עושה משפט, השמח חרומה כזאת, כלפי הקדוש ברוך הוא, איך אתה עושה דבר כזה? שופט כל הרצון, אתה עושה משהו שהוא נגד המשפט, לא יודע, יש ביטויים יותר חריפים בתנך, נכון? זה נורא, שמה אומר כאילו,
איך אתה עושה דבר כזה?
בא לקדוש ברוך הוא בטרוניה. זה מפחיד. קשה לקרוא את הפסוק הזה. אני אגיד לכם, בסליחות האשכנזיות, מזל של רוב היושבים פה שלא אשכנזים, בסליחות האשכנזיות של ערב ראש השנה, יש פסוקים שמכירים, חמישה שישה פסוקים שמכירים, החזר נאמר והאשכנזים חוזרים אחריו. אחד הפסוקים זה הפסוק הזה. חליל לך כסוף לעשות כדבר הזה, להעמיד צדיק הרשע, לחץ צדיק הרשע, חליל לך חשופת כל הצדה עושה משפט. שמטרה זה להגיד, יום הדין, תסלח לנו, תעשה חסד. אני לא יכול לומר את זה. לבוא בערב יום הדין, להגיד לקדוש ברוך הוא, ריבונו שלום, אתה עושה משפט עוול. אתה לא יודע לשפוט אותה. זה מה שאמר אומר לו, שופט כל הארץ לא יעשה משפט. נכון? אני לא יודע לך, איזה לא הוצאת מילים להפה. אז אני אגיד לקדוש ברוך הוא, בערב יום הדין, אתה בחר באדון אותי, בעצם אתה פסול אדון בכלל, מי אתה? מה? כן, זה אשכנזים, כן. מפחיד, אני לא יכול. בתקני הסליחות ידעו מה הם עושים כנראה, אני לא מצליח. אני לא מצליח להגיד את הפסוק הזה. אבל אמרם כן, אברהם כן עשה את זה. עכשיו, לא שאברהם עשה את זה, והשם לא אומר לו מי אתה בכלל, מה אתה... השם קיבל את הבקשה שלו. רואים אל השם, אם יצא בסדום 50 צדיקים, בתוך העיר, ונסעתי לכל המקום בעבורם, צודק אברהם קיבלת. מוזר, החריפות, עובדה שאחרי זה אברהם מתן את זה. נכון, ואין אברהם ויאמר, בקפשה השנייה שלו, הנה נועדתי לדבר אל השם, ואנוכי עפר באפר, פתאום אתחיל לדבר בענווה כזאת. בקשה ראשונה, תקיפה מאוד, חלילה לך, השופט כל הארץ, המשפט. אחרי זה, אנוכי עפר באפר, ואני מבקשה רגע אחד, מתחיל להתחנן. מהבקשה השנייה והלאה. בקשה הראשונה מאוד חריפה, מאוד חריגה, אנחנו לא רגילים כאלה להתנסחויות כאלה. מה עומד פה מאחורי הסיפור של אברהם? ועכשיו אנחנו מגיעים בעצם לנושא העיקרי, וזה פענח לנו את כל הסיפור. בעצם מה שאברהם מציע, זה לא כמובן, שבגלל שיש צדיקים, תפתח לכל אנשי העיר. זה עוול לא פחות מאשר להרוג את הצדיקים מהרשעים. מה שהשם מציע זה חוסר צדק, מה שאברהם מציע זה גם חוסר צדק. להשאיר את כל העיר, את כל הרשעים, בגלל שיש כמה צדיקים. מה זה החוסר האכיפה בררנית? זה הפך מה שאנחנו... יש צדיקים, אז זה גם את הרשעים, אנחנו לא ניגע בהם. זה לא צודק. אלא ברור שכל זה, כל הקריאה הזאת, כל התפיסה שאמרתי עכשיו, הגיע כשאני עדיין קוראת לך באווירת נוח. אברהם מחדש פה משהו חדש שלא היה עד אליו, ופעם ראשונה מונתה פה בתנך, שאם יש צדיקים אתה יכול לסלוח על הרשעים. מה זה קשור? אם יש צדיקים, מצילים את הצדיקים ועושים את הרשעים, ככה יצא נוח. תוכל להתניס צדק לפניי, נוח תנסים בתיבה, נשמיד את כל העולם. אומר אברהם, יש דרך אחרת, יש דרך אחרת חוץ מלהביא מבול על העולם. אם יש צדיקים אפשר לשחרר את הרשעים. למה? כי אם יש צדיקים אפשר לתקן את הרשעים. זה ברור ששברה אומר להשאיר את הצדיקים, זה לא טוב שהצדיקים ימשיכו להיות צדיקים, הרשעים ימשיכו להיות רשעים, ואז יהיה בסדר. אם יש צדיקים אפשר לתקן את הרשעים. זה יומרה אדירה שעכשיו אברהם מחדש בעולם. יש רשעים, זה נכון, ורחים וחטאים להשם מאוד, אבל אם יש צדיקים יש סיכוי להעיר, אפשר לחנך, אפשר להשפיע. תראו את הלשון של אברהם, אולי יש 50 צדיקים בתוך העיר, האף תספד ולא יצא למקום, למען 50 הצדיקים בקשר בקרבה. למען 50 הצדיקים זה לא כאילו בשביל ה-50 צדיקים, אלא אם יש 50 צדיקים, תסתכל על כל העיר. תראו את התשובה של השם, אם אמצא בסדום 50 צדיקים בתוך העיר, ונסעתי לכל המקום בעבורם. לא בעבורם בגלל שיש להם זכויות, אז הם מגינים על רשעים. מה פתאום, אין דבר כזה. אלא בעבורם, אם יש צדיקים, אפשר לסמוך עליהם, אפשר לבנות עליהם. אברהם לוקח פה אחריות גדולה. אנשי סדום רשעים, ומגיע להם מוות, זה ברור. זעקת סדום ועמורה כי רמה. אומר אברהם, רגע, אבל אם יש צדיקים, אפשר לתקן. אם אפשר לקלקל, אפשר גם לתקן. וחמישים צדיקים זה כוח חזק בעיר, ואנחנו נלך, ואנחנו נשכנע אותם, ומתחילים לתקן את העיר. אומר הקדוש ברוך הוא, מקבל. פעם ושם בהיסטוריה שלמדנו שיש דרך של תיקון. עד היום כשהיה רע, השמדנו אותו. יש מבול, יש אנשי מבול, משמידים אותם מהמבול. דור הפלגה, נפזר אותם. יש רשעים, צריך לטפל בהם. אומר אברהם, שנייה, דרך חדשה. אפשר לתקן, אפשר לחנך, אפשר לגדל, אפשר להושיע. כן, בדיוק. אברהם מציע את הדרך, עכשיו אנחנו מביאים את המסע ומתן. עכשיו, אברהם יורד מ-50 ל-45, זה לא שוק. זה לא, טוב, בסדר, נו, יאללה, בוא נוריד קצת, בוא נתכזה קצת, תוריד לי קצת, לי זה לא יותר. זה להגיד, 50 צדיקים זה כוח. 45 גם הצליחו? לא בטוח. בכל זאת, עיר נקית, 2,000 תושבים בסדום. יש 5 ערים כאלה, 5 ערי כיכר. 50 צדיקים, יכולים להספיע, יכולים לעשות, 45 גם יכולים? אז אמרנו, לוקח אחריות. כשאומר 45, אומר, כן, גם אם נוריד 5, נצליח. השם יקבל. אבל מוריד ל-40, ל-30, ל-20. כל ירידת מדרגה היא עוד אחריות. כי אם אמרת, בסדר, 50 צדיקים, נקים איזה מפלגה, נעשה נסתובב בעיר, נעשה שיחות, סדנאות, חוגי בית, נשנה את העיר, בסדר. עם מסע אתה גם יכול? זה לא סתם משהו שאברהם עכשיו מנהל מסע ומתן. זה יותר ויותר אחריות שאברהם לוקח. אומר אברהם, אחרי דיון ארוך, אפילו 10 יכולים לתקן את העיר. מי שהשתנה פה זה לא הקדוש ברוך הוא, שוויתר. מי שהשתנה פה זה אברהם, שלקח עוד ויותר אחריות, ואומר, כן, גם 10 צדיקים יכולים לשנות עיר. אמרתי 50, במחשבה שנייה אפשר אפילו 45, אולי אפילו 40, וגם 30, ואולי 20, ואפילו ב-10. 10 צדיקים יכולים לתחיל עיר שלמה. אברהם עובר פה תהליך שלוקח אחריות לסדום. הוא לא אומר סתם דברים, הוא לא אומר את השמחות, אה, 10 צדיקים נצליח, זה אמיריים שצריך לקחת עליה אחריות. אם אתה אומר את זה כדי שאתה מאמין שזה יכול לקרות, שעשרה צדיקים הצליחו לתקן את כל הג'סטור. זאת אומרת, אתה הכובד האחריות שיש פה על אברהם? בפועל, זה לא הצליח. כי לא היו עשרה צדיקים בסדום. בסדום נהפכה. הקדוש ברוך הוא יודע את זה כנראה מראש, אברהם אולי לא. בפועל, כל מסע ומתן הזה לא הצליח. אם בראש כולו מיותר. נכון? בסדום לא נצלה. לא היו עשרה צדיקים. אבל המסר פה הוא מסר לדורות. הוא לא רק לגבי סדום. בסדום זה לא היה נכון, כי לא היו עשרה צדיקים, זה לא היה יעיל, זה לא הועיל. אבל מה שגילנו פה, גילנו פה על אברהם, מי זה אברהם? אברהם לוקח אחריות על אנשי סדום, לוקח עליהם אחריות, אני יכול לתקן אותם. תביא לי 10 צדיקים, אני מתקן את כל אנשי סדום. ואז אתה מבין בעצם שזה לא רק דיון לסדום. פשוט אתה מבין שהדיון לסדום זה רק היה מודל קטן, מודל מוקטן של חזון בית אברהם. הרי מי זה אברהם? אני חוזר חזרה לפסוקים. והשם אמר, מחסה אני מאברהם אשר אני עושה, ואברהם היה יהיה לגוי גדול ועצום, ונברכו בו כל גויי הארץ. מי זה אברהם? מה משימתו של אברהם? מה הייעוד שלו? הוא יהיה גוי גדול שיתברכו מן כל גויי הארץ. כי דעתי, ולמען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו, ושמרו דרך השם לעשות צדקה ומשפט. הוא הולך להקים בית, להקים עם, שישמור את דרך השם, לא רק של עצמו. לכל העולם. מזה התחלנו לך לך, ונברכו לך כל משפחות האדמה. כל חזון אברהם זה לתקן עולם. להקים עם שיתקן עולם, מלכות שלהם. בוא נראה אם אברהם מבין את המטרה שלו, את הייעוד שלו. מסתבר שכל הבדיקה הזאת כאן, היא ניסיון לאברהם. למה שמספר לאברהם מה לסדום? זה לא סתם איזה רכילות חדשה. המחסה אני מאברהם, בוא נספר לו שהולכים להרוג רשעים. זה סוג של מבחן. אברהם, איך אתה מגיב? אומרים לך, יש עיר מלאה ברשעה. סדום האמורה, מה אתה עושה? אם אברהם יכול היה מגיב בצורה טבעית, יופי, טוב מאוד, ברוך השם, תרוס אותם, כן, לטפל ברשעים, זה מצווה גדולה, בשעניך השם אסנה. אם כך אברהם היה עונה, אולי זה היה נכון, ככה ענה נוח. אבל זה היה מוריד את כל התפקיד שלו, סימן שלא הבנת כלום. אני אספר לאברהם מה שקורה בסדום, כי אני רוצה אותך להגיב לזה. זה עכשיו אני מבין למה הקדוש ברוך הוא חשוב לספר את זה. המחסה הדין אברהם השנה אני עושה, אברהם הולך להיות לגוי גדול, בוא נראה איך הוא יגיב. אברהם מול סדום בקטן, זה עם ישראל מול העולם כולו בגדול. זה התפקיד של בית אברהם. ושמרו דרך השם לעשות בקר ומשפט, להביא את המשפט ואת הצדק ואת היושר לעולם. איך? עם קטן מתקן עולם שלם. אתה מאמין שזה יכול לקרות? אם אתה לא מאמין שזה יכול לקרות, אז אין לך תפקיד, אתה לא יכול, אתה לא מתאים לתפקיד. והנה אברהם עכשיו מועמד במבחן הראשון, המבחן החשוב ביותר בחייו, אברהם מול סדום. סדום הולך להפך, איך אתה מגיב? ואברהם מגיב בצורה הכי טובה שיש. אברהם אמר במבחן בצורה הכי אידיאלית. כי לא רק שהוא אמר השם לא כדאי, אברהם כועס על הקדוש ברוך הוא, מדבר עליו בתקיפות, וככל שאברהם יותר חצוף, זה נראה עד כמה הוא נכנס לתפקיד שלו. יש רשעים בעולם, מה אתה משמיד? שנייה, רגע, למה כבר לחלות? השופט קורא לעשות משפט, שנייה, אולי אפשר לתקן. אתה לוקח אחריות על זה? כן. זה מבחן של אברהם. כשאברהם עומד במבחן, הוא מוכשר לתפקיד שלו. עכשיו נסגור את הכל רגע אחד. ברור למה המלאכים מספרים לאברהם שיהיה לו בן. נכון? עכשיו הכל מתחבר. המלאכים בדרך לסדום. שומעים על אברהם, זכת סדום ואמורה כי רבה, הנה שלחתי את המלאכים שלי לבדוק מה קורה שם. ובמקרה המלאכים עוברים בדרך לסדום, מספרים לו את זה. וגם מספרים לו עוד עובדה מעניינת. שנה הבאה יש לך בן. ממשיך מעלה. מה זה קשור? זה בדיוק הקשר. נכון? כל עוד אין לאברהם בן, אז אין לאברהם בן. הוא עדיין מחכה שיהיה לו בן, שזה בשורה, שזה חזון גדול, בית אברהם, שכה לגלול גדול. אומרים לו, שנה הבאה זה מתחיל. שנה הבאה זה מתחיל. כן, שוב ושוב אליך כעת חיה, והנה בן לשרה אשתך. ומחרות, התהליך מתחיל. עד עכשיו הכל היה תיאורטי. אברהם עוזב את הכל, לך לך מארצך, מולדתך בית אביך, בא אל ארץ ישראל, אין כלום. דיון תיאורטי, שאיפות תיאורטיות, אין בן. היה לוט, היה ישמעאל, אבל אין בן. אומרים לו, שנה הבאה מתחיל הבן. ובמחרות, כנס לתפקיד. כי ידעתי למען שיצווה את בניו ואת ביתו אחריו. זה מתחיל עכשיו. עוד אין בן, זה רק בשורה של בן. אבל הגלגלים מתחילים להסתובב.
מי הבשורה המדהים בתצורה? מי הבשורה לבן?
לא בטוח. כי בי הבשורה זה אנחנו עדיין בעולם של נוח.
למה?
כי ככה...
אברהם שאברהם,
שאולי ממומש, אני מבין שאברהם מבין, כשאומרים לו שיש לך בן, שמשהו זה מתחיל. הרי הייתה הנהגה כזאת בעולם, עד אברהם, אני קורא את זה כל הזמן הנהגה של נוח, כי אני חוזר כל הזמן למבול. שאם יש רשעים, צריך לטפל בהם. העולם לא נאמר בשביל הרשעים, הוא נאמר בשביל הצדיקים. הלכת יותר מדי הצידה, נטפל בך. ככה היה העולם עד היום. וזה העולם שתוכו אברהם גדל. להתחיל להניע את החשיבה החדשה, זה לא היה קיים עד היום. ואני חושב שאם הוא לא יודע שאתה בן, הוא אומר, טוב, בסדר, אנחנו מתנהלים בצורה של נוח. אברהם הגיע. אברהם התפתח, הביא אותו למקום הזה, אבל בעולם הזה לא היה קיים. בעולם היו הרבה רשעים, שהשם השמיד אותם. כנראה, לא סיפר למה מבין. עכשיו, כשברגע שמספרו לך שיש לך בן, אומרים לך, העולם השתנה. משהו בעולם השתנה. משהו בהנהגה האלוהית של העולם השתנה. מעכשיו, מתקנים. והנה המבחן הראשון, איך זה מתחיל? לפני שאתה נולד הבן, רק שמענו בשורה, המבחן הראשון, סדום, איך אתה מגיב? ואברהם נכנס לזה, הבין את התפקיד, ולקח אחריות, והצליח. אז סדום נחרבה, אבל אברהם עמד בניסיון. כן, כי דעתי למען אשר יצווה את בניו ואיתו אחריו, שמרו דרך השם, יש פה דרך חדשה שמתחילה עכשיו. מה עמד בניסיון? בסדר, מובן.
כן, אבל אני יכול לשאול מה בקשיית ישמעאל. חזון
לא התחיל שמש? לא, אברהם חשב. מה אמרו לו הקדוש ברוך הוא? ישמע, 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 תיך, גם הוא אליהם, נכון? אבל זה לא, זה לא התחיל. אני מסכים איתך, זה התחיל יומיים אחר כך. נכון, או לפי חז"ל, שלושה ימים אחר כך, כן. פשוט זה לא, יש לנו דעת, לא חייבים לחבר בין איך לחדף הערה, אבל לפי חז"ל, בא לבקר אותו אחרי הברית. כלומר, ישמעאל, ישמעאל, הוא לא, הוא לא, הוא ירד בפרק. כשהתחיל יצחק, מתחילים את הדרך.
זה
מאוד שאלה
אחת, איך
אברהם יכול
לקחת אחריות על 10
אנשים
שבסוף
הבן
שלו השני כשל?
וואו, וואו, שאלה גדולה בחינוך. שאלה מצוינת. הבן שלו, קודם כל אנחנו לא שם, עוד שנגיע לגירוש ישמעאל ואז נבין, ואל תתן את זה באברהם. אנחנו נחפש שם את השם, מי השם בסיפור של יצחק. לא בטוח שזה אברהם, כלומר בטוח שזה לא אברהם. מי כן השם זה משהו אחר, נגיע לשם נראה. אבל החזון של אברהם הוא נכון, הוא מדויק, ואיתו מצליח. בסדר, מובן. אני רוצה לחבר אולי טיפה, אנחנו צריכים להזדרז, אז אני אפילו לא אקרא. טוב, אולי קצת נקרא, כן. אני רוצה לדבר, לסגור עוד סיפור אחד, כי יש לנו פה שתי סצנות, כן? אחת זה באוהל של אברהם, מספרים על המלאכים, ואחרי זה הוויכוח עם השם על המספר. אני חושב שסיפור שלישי זה מה קורה בסדום. אז אני רוצה רק טיפה לטעום אותו, רק שאני אסגור את הנקודה הזאת גם כן. אז בואו נקרא כמה פסוקים בפרק י"ט. כמה פסוקים, נגיד שתי מילים על זה ונסיים בזה. ויבואו שני המלאכים סדום בעירים, ולא את יושב בשער סדום. ויעלו את מיקום לקראתם, וישתחו אפיים ארצה. ואומרים לנה, ה' סורו נא אל בית עבדיכם, בלינו ורחצו עבדיכם, וישכמתם ועשיתם לדרככם. ואמרו לו, כי ברחוב נלין, ויפצר במאוד, ויסורו אליו, ויבואו אל ביתו, ויעס להם משתה ומצות עפה ויכלו. תרם ישכבו אנשי העיר, אנשי סדום, נסובו על הבית, מנער ועד זקן, כולם מקצה. ויקראו לו, ויאמרו לו, אנשים השבוע הולך הלילה, הוציא מלא ודע אותם. ויצא אליהם לא תפה אתכם, ועד ילצגה אחריו, ויאמר, אנא חי תראו, הננה לי שתי בנות, אשר לא ידעו איש, הוציא נא אתן עליכם, ועשו להם כתוב ביניכם, רק אנשים היה לתעשו דבר, כרכן באו בצל קורתי. ואמרו גישרה לה, ואמרו, אחד בלגור יש מוצפות, אתה נראה לך מהם, ויפצרו בה יש בלות מאוד, ויקשו לו שמו הדלת. ושתוכו אנשים את ידם, והביאו את לא דלים הביתה, ותולי לצגרו, ואת האנשים אשר פתח הבית יגעו בסנבירים, מקטון והגדול, ואלו יפצו הפתח, ואמרו אנשים עוד ממך פה, חתנו בניך ונותיך, וכל אשר לך בעיר רוצה מן המקום, כי משחיתים אנחנו את המקום הזה, כי גדלה צעקתם את פני השם, וישלחים השם משחרתה. טוב, אני אצלו בשביל את הסיפור, כי אני רוצה להגיד משפט אחד על הסיפור הזה. המלאכים מגיעים לסדום. צריך לזכור, שהמלאכים מגיעים לסדום, הם עזבו את אברהם, והמשיכו לסדום. נכון? אברהם עודן עומד לפני השם. מתי המלאכים מגיעים לסדום? זאת אומרת, שני הסיפורים האלה קודם במקביל. נכון? טוב, אני אומר. אתה זוכר את זה כבר? מה, אז אני יכול לעצור פה?
לא, אמרתי
טוב. שני הסיפורים קודם במקביל. כלומר, מצד אחד, המלאכים הולכים לסדום, בודקים מה קורה שם. מצד שני, אברהם בחברון עומד ומתווכח עם השם. זה שני הסיפורים קודם במקביל. עכשיו, צריך לספר אותם במקביל. המלאכים מגיעים לסדום, בודקים את העיר, לא להיכנס לפרטים את זכר, כי אין לנו זמן. הם לא באים להפוך את סדום. הם באים לבדוק את סדום. כי מה שהם אמר, ארדנה וערה, הקצעקתה הבאה אליי אסור, קלה, ואם לא ידע, אני רוצה לראות. כן, בואו לבדוק. בואו לבדוק את סדום. מה אתם באים לבדוק? יודעים מה יש שם. נכון, אנחנו רוצים לחפש את הנקודה שבעלה נחוץ את גזר דינם. כמו היה יכול להיות מצב שאנשים הגיעו לסדום, יראו שהם רשעים, אבל לא נורא. אפשר עוד להשאיר אותם. הקצעקתה הבאה אליי אסור, אם זה כמו ששמעתי, אז קלה. ואם לא, אז עונש אחר. אז המלאכים בתהליכי בדיקה. בסדר? ואתה רואה לאורך כל הדרך שהם הולכים ובודקים את סדום. בדיקה ראשונית. הם מגיעים לעיר, אף אחד לא מכניס אותם. אף אחד לא מכניס אותם. לא שמענו שמכניסים אותם. לא משדה אותם להתארח אצלו. התחלה, הם מסרבים. למה מסרבים? לא כי ברחוב נלין. אפשר גם לטבק. הם באמצע משימה. יכול לשאול אצל לוט, מה יש להם משימה, לבוא ברחוב ולראות מה קורה שם. נכון? אין כמו הלילה כדי לראות את חיי הלילה של סדום בשביל להבין איזו עיר זאת. מה עכשיו מתרחם מזה סדום? זה לוט. אבל מתרחם את סדום. עכשיו מתחיל כל הסיפור של אנשי העין. ואני אגיד בקיצור עכשיו, אני ממש ארוס את הסיפור, כי אין לנו זמן בכלל, אני ארוג את הסיפור ממש. הסיפור הולך ומתחמם. אנשי באים אל לוט, ומקיפים אותו, והוא מנסה לשכנע אותם, מציע להם הצעה זויה אחרת, קחו שתי הבנות שלי, ולא מסכימים. טוב, בסדר. לא, 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 עכשיו כי יש לנו שתי דקות, אני רוצה להגיד לשורה התחתונה. בסוף, בסוף משהו הכריע את הכף. בסוף המלאכים אומרים, עוד מלך פה, אתה ובניך ובנותיך, רוצה מן המקום, אנחנו הולכים את העיר. מה הכריע את הכף? כן, אני אומר, זה ממש במיעוט, וזה לא אופר לסיפור כזה יפה, להרוס אותו, אבל אין לנו ברירה. מה שקרה בסוף תקף, זה השורה האחרונה. כן, מה אומרים בסוף אנשי סדום? ומה המשפט האחרון שאומר, אומרים אנשי סדום, שגרם למלאכים להתערב. ואמרו, אחד בא לגור וישפוט שפוט, אתה נראה לך מהם. זה המשפט האחרון שאמרו. האחד בא לגור וישפוט שפוט, זהו. פה המלאכים מתערבים, וישתחו אנשים את ידם, והביאו את הפתחה, הביתה, ועושים את זה. מה הכריע את הכף? אז זה כל הפרשנים אומרים, אני לא מחדש פה שום דבר. האחד בא לגור וישפוט שפוט. מה הטענה של אנשי סדום מולות? הם באים עם כל התאוות שלהם, עם כל היצרים שלהם. ולא עוד שומר על האוכל. כשלעצמו זה נורא והיום, מכוער מאוד, גועל נפש. אבל מה הכריע את הדין? כשאומרים לו, נוט, האחד בא לגור, הרי אתה עזר פה, אתה הגעת רק עכשיו. האחד בא לגור, וישפוט שפוט, כלומר, אתה הולך עכשיו לקבור לנו את חוקי המשפט של העיר? ובמחרות, מה שאנחנו עושים פה בעיר עכשיו, שכל שהעיר נוסעו בו על הבית, זה לא איזו השתוללות יצרית חסרת מעצורים. זה לא ישפוט שפוט. זה המשפט של העיר. ככה עובדים בעיר. אתה רוצה לשנות את חוקי העיר. זה מה שמשגע אותנו. לא שאתה מגן על האורחים שלך, כי יש לנו איזה תאוות שפלות. אתה משנה את הנהלים בעיר. פה נועל של העיר, זה שמגיע האורח, אתם מתעללים בו. זה לא איזה יצריות חסרת מעצורים. זה התנהלות של העיר. ואתה פה משנה את חוקי הנהגה, כל מה שמגיע ככה עושים לו. ככה זה העיר הזאת. ככה זה עובד. זה חוק לא כתוב, אולי אפילו כתוב בעיר. ככה העיר מתנהלת. במילים אחרות, הרשעות שלנו היא לא יצר הרע שאנחנו לא מצליחים להשתלט עליו. זה עקרונות העיר. זה ספר חוקים של העיר. זה המשפט של העיר. ואם זה המשפט של העיר, אז כבר אין לך תקן. כל זה רק יצרים ותאוות ודברים נוראים. בסדר, אפשר לרסן. אבל כשאומרים עד שהעיר לסדום, לא ללילות, זה המשפט של העיר. כן? אצל אברהם שמענו... השופט כולה רצה לעשות משפט, לעשות צדקה ומשפט, שעכשיו הכוונה היא משפט, זה דרך השם. פה אתה שומע, אבל ישפוט שפוט, הכוונה היא משפט סדום. כשזה המשפט של העיר, אין מה לתקן. זה מה שהכריע את הדין של, של, של העיר סדום. עכשיו, בדקה האחרונה שנשאר לי, אני רוצה קצת לנסות לתאר את זה, בצורה קצת יותר ציורית, איך זה קרה. איך המלאכים הגיעו להכרעה הזאת? הרי הם לסדום. בסדר? בימי סדום בשעות הערב, בשמונה בערב, בימי סדום. נכון? מתחילים לסרב הרחובות שם. שבדיוק זה קרה, בסדר, אני אשכח שאני קצת מדבר מהר. מגיעים בשמונה בערב. אברהם סיים ללוות את המלאכים, אומר, מתחיל להתבקח עם השם. בשעה שמונה בערב המלאכים מגיעים לסדום, מתחילים לסתובב הרחוב. אברהם מציע לקדוש ברוך 50 מלאכים, 50 מצדיקים. והשם מקבל. אברהם אומר תודה רבה, חוזר לאוהל. זה לא שכל הדו השיח הזה נעשה ברצף אחד. אתה רואה שהוא ממש קטוע. כן, אברהם, כאמר 50 צדיקים, באור השם, חזר לאוהל. בזאת השם, מחר הבוקר, נלך סדום, נחפש את 50 צדיקים, וביחד איתם, תקן את העיר, הולך לישון. המלאכים בשעה 8, אומרים, מסתובבים בעיר, פתאום בשעה 9, פוגש אותם מסעלות, מזמין אותם הביתה. בואו תתארחו, לא, מחום נלין, הוא מפציר בהם, בסדר? בשעה 9, אברהם, באוהל שלו, קופץ, בבעלה. שנייה, רגע אחד. 50 צדיקים, אולי אני לא אמצא. אולי היו חסרים 5. מה, אז בגלל זה נהפוך את העיר? ישר רץ לקדוש ברוך הוא שוב. הנה נא אותי לדבר ואנוכי עפר רגל, יש לי עוד בקשה. מה? אולי 45. אתה בטוח אמר? כן, 45, אנחנו נצליח בחזה. מה, איך תצליח? אנחנו אל תדאג, מחר בבוקר אני אלך, הדבר ראשון, נחפש את הצדיקים, מה, אני אנסה את זה. נתווכח בקדוש ברוך הוא. שעה כבר 10. בסדר? בינתיים, המלאכים נכנסים אצל אלות הביתה, ומארחים אותם. ואשתו שלא תמכנה להם מצות, ואוכלים ליושבים לשולחן לאכול. בשעה 10 אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם, בסדר, 45, יאללה, קיבלתי. הוא אומר, נענח, ברוך השם, אין בעיה, נלך לישון מחר על הבוקר, נקום, נלך לסדום, נתחיל לחפש את הצדיקים. 10:30, גם נגמרה המנה הראשונה בסדום, עוברים למנה השנייה. 10:30 בחברון, אברהם קופץ לבעלה שוב, רגע שנייה אחת, 45,000, אולי לא יהיו. איך אני יכול? רץ לקדוש ברוך הוא שוב. אמר של עולם, תקשיב, מה? תקשיב, אני חייב מאוד בקשה אחת. מה? אמרנו. 40. אולי 40? אולי 40? אברהם, 40? אתה יורד לי עכשיו. כן, תצליח עם 40. ואברהם משכנע ומדבר ומצרבים. 40 צדיקים מצליח. שעה 11. בסדר? בזמן הזה, חייב לתאר את זה, אבן ראשונה נזרקת על החלון של הסלון של הישלות. אסורי לשברת שם. כל אנשיים מתחילים להתכנס. שעה 11:30. בסדר? לא, אתה מתחיל להיבעל בזה, הוא מתחיל לדבר עם שעיר, בחברון, אברהם כבר קיבל 40, חזר לאוהל, 30, אני קצת את התהליך, בסדר, אני יכול לטפל, זאת אומרת, דרמטית. 11:30, 11:30 לא תיוצא לאנשי העיר. אומרים, תקשיבו, יש לי הצעה בשבילכם, מה? שתי הבנות שלי. כולם פורצים מצחוק. מה אכפת לכם? בואו בזה, 11:30, 11:30, אברהם יוצא. פעם אחרונה, החוצה שוב. והוא לא שם, תקשיב, ביקשתי, אני יודע, אבל כל פעם חזרתי חזרה, אמרתי, תקשיב, אולי 10. 10 יהיו בטוח. ומה תעשה עם 10 אנשים? אני אצליח. אברהם, 10 צדיקים, זהו. שמע, אלפי חוטאים פושעים, מה 10? הם בולים אותם. אתה בטוח, אברהם? ואברהם, כן, תן לי, תבדוק אותי, 10 צדיקים, אני אמצא אותם מחר הבוקר. מתחיל שורות העיר, תהיה העיר חצי קשה בעולם, אתה תראה. והוא מתווכח עם הקדוש ברוך הוא. עד שעה 12. שעה 12, הקדוש ברוך הוא אומר לו, אתה יודע מה? קיבלתי. 10 צדיקים, צא לדרך. בשעה 12, אחרי ויכוח, ואחרי הצעקות שם בסדום, אומר, קום אחד, ואומר, לוט, האחד בא לגור בישפוט שפוט, אתה מצא לך כל שבת חוקי העיר, אתה פועל נגד המדיניות של העיר פה. אין לך סוג לדבר. כשמלכים שם את המשפט הזה, אם חורצים נגזר דין השם. חצות הלילה, אברהם חוזר לאוהל, המלכים אומרים לבלילות, עוד לך, עוד מי לך פה, אנחנו צריכים את העיר. חצות הלילה הוכרה דינה של סדום. בסדר? סיפרתי הסיפור במקביל, גם בשביל ליצור דרמטיות וגם בשביל להראות שזה כאילו קרה במקביל. תמיד? כי אתה רואה שקודם איזה דוסייה חדש של אברהם, נכון? אני לא חייב להגיד שזה היה במקביל, אני לא חייב להגיד שסיסטיין בדיוק ביחד. זה בשביל החלק היפה, אני אומר. וגם אני לא חייב להגיד שסיסטיין ב-12 בלילה. אולי סיסטיין ב-11, אולי ב-10. נענו ב-12 בלילה, מהרקר רב גייסי באחת. כי מכת בחורות התחילה ב-12 בלילה. נכון? אנחנו עכשיו פה שחזרים את פסח. לוט אופל להם מצות. פסח מה שזה סלוט, כן? לוט אופל להם מצות, אבל זה רק רמז. לא בגלל שזה, כי חזרו שזה היה בערב פסח. אבל זה רק סימן חיצוני, המצות. כל האירוע פה זה רשעים בחוץ, צדיקים בפנים. נכון? כל האירוע פה זה בדיוק תדבר בניסן במצרים. כן? מי שכולם בחוץ, בתוך הבית, אסור לצאת בפתח הבית, נכון? הכל קורא שם בפתח, המשקוף, על שתי המזוזות, הכל קורא בפתח, לוט עומד בפתח, בין המלאכים לבין אנשי סדום. שם הכל קורה. אין לי זאת לדעת עכשיו על ההשוואה. אבל הסיפור של לוט הוא ממש הסיפור של ליל הסדר. ובחצות הלילה אני יוצא בתוך מצרים. בחצות הלילה נקבע גזר דינה של מצרים, מכת בכורות מתחילה, אז אני מעתיק את זה ימינו. בחצות הלילה נגזר גזר דינו של סדום. אז סדום נהפכה, אבל אברהם ניצח. ודרך אברהם יצא לדרך. כי דעתי למען שיצא את בניו, דרך אברהם מתחילה לפעול. כל זה בקיצור ככה, במהירות. טוב. חזקים.